שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. שלום למי שנמצא כאן בבית קבלה לעם בפתח תקווה. שלום למי שצופה בנו מהבית ושלום לכל האנשים הרבים שיושבים עכשיו בבתי קבלה לעם בכל רחבי הארץ. אם נוכל לראות אתכם על המסכים זה יהיה גם מאוד משמח. אני רוצה להזמין אתכם גם לקחת חלק בהרצאה באופן פעיל, לשלוח אלינו שאלות לכאן. עמדת האינטרנט שלנו מהקה עבורכם. הכתובת של אתר הערוץ היא kub.co.il, kub.co.il. תשלחו אלינו שאלות, תצטרפו ותקחו חלק פעיל במהלך השיעור. כמו שאמרתי, היום הנושא שלנו יום הכיפורים, והכנו הרבה הומר מהרבש, הרב ברוך שלום אשלג, שמדבר על זה, אבל אולי לפני שנצלול בתוך ההומר עצמו, איזושהי גישה כללית לנושא, אם אפשר.
נו, יום הכיפורים זה יום מיוחד, כולם מכבדים אותו, לא ידוע למה, אבל ככה מכבדים. מפחדים ממנו כנראה בגלל זה, ויש רושם כזה מאוד חזק. זה נשאר מכל החגים היום המיוחד. בהחלט זה יום מיוחד כדי לסגור חשבון, לעשות חשבון נפש. וכלפי מה אנחנו עושים חשבון נפש, מה הבורא רוצה מאיתנו. אם אנחנו באים אליו לכוח עליון שברא אותנו, רצון לקבל האגו שלנו, וכתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מוזרו למותיו, זאת אומרת כל הרע ברא הוא, נו אז מה הבעיה, למה אני צריך בכלל לבוא למצב שנקרא יום הדין? מי צריך על מי לעשות דין? מי צריך למי לעשות חשבון? אני לבורא או בורא לי? אם הוא ברא יצרה, אלה שברא רע, כנראה לא בירה הזה שברא, בכלל אנחנו צריכים לעשות חשבון, כי זה מיוחס עליו. ואם יש לי נטיות רעות מלכתחילה, אז נולדתי איתם, בסדר, כמו שכתוב, לך לאומן שעשני. אם יש תביעה, אז הבעיה היא בבורא, שברא בכל הנטיות, תכונות, רצונות וכו'. אז מה לעשות? אז באותו משפט, לך לאומן שעשני. זאת כאן התשובה גם כן, כאן הפתרון. כי אם יש לך גילוי הרע שאתה רע, אתה יכול לפנות לבורא ולבקש ממנו שיתקן את הרע. אבל אנחנו רואים כמה אנחנו פונים כבר אלפי שנים לבורא. אנחנו רק מדור לדור נעשים יותר גרועים. שום דבר טוב בחיים שלנו לא קורה. אז מה כאן הבעיה? אני לא פונה לבורא, או אני לא פונה עם הרע שאני צריך לפנות, או בכלל לא יודע מה לעשות. יכול להיות שחשבונות שלי ביום הכיפורים, כמה שאנחנו עברנו, אלפי ימי הכיפורים, הם לא היו נכונים, טובים. איך אנחנו סוף סוף נגיע ליום הדין, שזה יהיה יום הנכון, ושממנו והלאה כבר נזכה לימים טובים. האמת שיום הכיפורים זה יום של שמחה. זה גילוי מה הרע שאני צריך לגלות, שאחרי הרע הזה אני רק צריך לפנות לבורא שיתקן אותי. ובאמת גילוי הרע אנחנו צריכים עד כדי כך שלא נוכל להסכים עמו שעוד יהיה בקרבנו. והרע הזה זה לא שאנחנו קיבלנו אותו כמו שדיברנו מהטבע. קיבלנו הרבה דברים, כן? יש, אני בודק גם כן את הרע הזה לעומת הסביבה, לעומת שם מה רוצים ממני, איך אני נראה בעיני האחרים. אם אני לא כל כך מצליח, אז אני חושב שהתכונה הזאת היא רעה. אם אני לא משתדל במשהו, אז עצלן, זה גם כן אולי תכונה רעה. אני לא הצלחתי לגנוב, אז גם כן הרצון שלי לגניבה או אי הצלחה בזה זה לא טוב. בקיצור, אני מבולבל מאוד, אני לא יודע מה זה רע ומה זה טוב, כלפי מה בודקים, מה הדין, על מה אני צריך לעשות דין, חשבון נפש שלי. ואם אנחנו זוכרים משפט המפתח לכל התורה, אז יותר קל לנו יהיה להבין איך הלאה להתקדם. כתוב ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שזאת אומרת כל התורה היא סך הכל המשפט הזה, שאנחנו שונאים אותו, חושבים שזה איזה ילדותיות, מי צריך אותו, ואם כן אז מי יכול לקיים אותו ובשביל מה ועוד ועוד. אבל המשפט הזה הוא נשאר כחוק, ואנחנו חייבים להגיע לקיומו. וכלפי החוק הזה, שזה כלל של כל התורה, של כל המציאות הנכונה, כי תורה זה נקרא מערכת האינסוף, העולם האינסוף, שכלפי המערכת הזאת, כלפי המצב הזה, אנחנו צריכים לבדוק את עצמי, את עצמנו. ואיך לבדוק? אז נתנו לנו יכולת. כלפי עולם אינסוף אתה לא יכול לבדוק את עצמו, כלפי בורא אתה לא יכול לבדוק את עצמו, גם כלפי העולמות הרוחניים, שזה פחות מעולם אינסוף, גם כן לא יכול לבדוק את עצמו. הכל זה נסתר. רק אם אתה רוצה להתקרב לעניין זה, יש לך חברה ואהבת לרעך כמוך, אם אתה משתדל להתעסק בזה, אז בכמה שאתה מתקרב לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך, בזה אתה מתקרב לפתיחת העולם הרוחני, לגילוי הבורא. וכלפי התנאי הזה אתה צריך לעשות חשבון, אין לך כלפי מעות, כי זה כלל של כל התורה, וזה נתון לך בעולם הזה בצורה פשוטה שאתה יכול לממש את זה, לבדוק. על זה תעשה חשבון נפש, על זה תעשה יום הדין שלך. ולכן אנחנו כנראה שכחנו על הכלל הזה, שכחנו איך לעשות את החשבון נפש הנכון, ולכן כל הימי הכיפורים עוברים עוברים עוברים, ואנחנו לא רואים בכלל את עצמנו שמצליחים. אם היינו כן עושים חשבון כלפי זה, כנראה שהיינו מצליחים, כי סך הכל פעם היינו במצב לפחות במקצת ואהבת רעך כמוך, לפני חורבן בית המקדש, ובזמנים שהיינו מקיימים את זה היינו במצב מושלם, ובזמנים שהיינו יורדים מזה גם כן מיד היינו מרגישים את הצרות ובעיות שהיו מיד מתעוררות בעם ובמדינה דאז. ולכן לאותה השמירת החוק הזה של אהבת הזולת אנחנו צריכים להגיע. אנחנו משתדלים את זה לעשות לפי ציווי המקובלים בקבוצות קטנות, כי אנחנו לא יכולים לגשת עכשיו לכל העולם ולכל האנושות, אמנם שזאת המטרה וצורה הסופית שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. אבל בינתיים אומרים מקובלים, אתם צריכים להתארגן בקבוצות שבהם אתם יכולים להשתדל להבין מה זה נקרא החוק הזה ואהבת רעך כמוך, בין החברים, בין האלו שהם רעך, זאת אומרת קרובים לי לפי דעה, לפי הבנת החיים, לפי מטרת החיים, לפי מימוש מטרת החיים, ואז בין כאלו שזה נקרא קבוצת מקובלים, אלה שרוצים לקבל גילוי הבורא בתוך חיים האלו, לגלות אותו, אתה צריך לקיים את החוק הזה. ואם אתה לא יכול, על זה תעשה חשבון נפש שלך, כי רק בזה תלוי הנפש שלך ולא בשום דבר אחר. ובמידה שאתה מקיים, אז חשבון שלך יותר גדול, אתה בזה מכין כלי יותר גדול בנפש שלך, ובהתאם לזה ממלא אותה באור העליון, בנכחות, בגילוי הבורא. זה נקרא חשבון נפש. ולכן האמת שאף פעם אחרי חורבן בית המקדש לא עשינו את החשבון נפש הנכון. אנחנו נמצאים היום עכשיו בדור הראשון שהוא כן כמה מסך הכל האנושות שמתעוררת ומתחילה לשמוע מה זה נקרא חשבון נפש, למה צריכים להגיע. אז אלו כן מתחילים עכשיו להיות מסוגלים להגיע ליום הדין, שהם דנים את הרע שבהם, הם מרגישים רע שלהם רק בקשר עם הזולת, עד כמה שתכונות מסוימות שבהם לא נותנות להם להתקשר עם הזולת, מכל שכן להגיע לאהבה. ואלו התכונות, נטיות שיש בנם בהם, שמגלים אותם על ידי לימוד, על ידי עבודה בקבוצה, הרי על ידי מאמצים קשים מאוד, אז עם זה הם באים למצב שנקרא יום הכיפורים, שזה לא יום שדווקא צריך להיות לפי הלוח הזמנים שמכתיבים לי בעולם הזה על ידי לוח, אלא זה יום שאני מגיע באחד מהמצבים שלי למצב שבשבילי זה נקרא יום הדין. אני עכשיו באיזשהו רגע, באיזשהו אמצע השנה, אי שם אחר הצהריים, לא יודע מתי, מגיע לי המצב כזה שנקרא חשבון נפש, שאני רואה שאם אני נשאר בתכונות הללו, אני לא מגיע אף פעם לקשר ולאהבת הזולת. זולת הכוונה החברים שלי בקבוצה, שאנחנו בצורה הדדית רוצים להתחבר כדי להיות מקום לגילוי הבורא. ובזה שאנחנו לא יכולים לקיים מצוות בן אדם למקום הזה, אתם יודעים, כך אומרים, מצוות האדם למקום, איפה שאנחנו יכולים לגלות את הבורא, אז כלפי זה אני עושה חשבון. וכאן זה יום הכיפורים שלי, שאני מגיע למצב שאני רואה שאני לא מסוגל להשתמש ברצונות הללו, שדווקא אני רוצה להגיע לקשר, ומגלה שבחמישה הדרגות של הרצון לקבל שלי יש לי ממש שונא שנמצא ולא נותן לי להתקשר, להתחבק בצורה עם החבר שלי, בצורה פנימית, כך שבינינו, בקשר בינינו, אנחנו נגלה את התכונת האהבה שבה אנחנו נגלה את הבורא. ולכן המצב יום הכיפורים הוא באמת מצב מאוד מאוד גבוה, כי אם אני טרחתי והגעתי למצב שיש לי הערכה גדולה מאוד לחיבור עם הזולת, לאהבת הזולת, ויחד עם זה יש לי ידיעה ברורה שאני לא מסוגל לזה, אז יש לי באמת תפילה אמיתית שאני מפעיל, ואז הבורא עונה לי. ולכן נקווה שאם אנחנו נעסוק בזה נכון, אז אנחנו נזכה לתשובה מהמורה, שבאמת יהיה לנו תשובה, שובה לאותו מצב הדבקות, הנצחיות שאנחנו צריכים להגיע. ולא חשוב, זה יקרה ביום כיפור שלפנינו, או שזה יהיה איזשהו שבוע, שבועיים אחרי זה, או בכלל בין הפסח לשבועות. אלה אנחנו עובדים, כמו שכתוב ישראל, למעלה מהזמן, למעלה מכוכבים ומזלות. מי שישראל, מי שהוא ישר כל, בנטייה שלו ישר לבורא, אז יכול להשיג את המצב הזה בכל רגע, ללא שום קשר עם הלוח. אמנם אנחנו גם כן בכל זאת מקיימים את היום הכיפורים יחד עם הכלל, שאצלם זה מנהג, מפני שכמו שכתוב בתוך עמי אנוכי יושבת, שאנחנו רוצים גם כן להיות מחוברים עם כל הכלל, כדי בהזדמנות הזאת, בהזדהות שלנו איתם, לעורר גם כן אחרים לאותו דרך הפרט, שיתחברו יותר ויותר אנשים בהתעוררות שלהם להגיע ליום הכיפורים האמיתי הרוחני שלמעלה מזמן תנועה ומקום.
אני חושב שניגש, לא, אולי רגע נפתח את ההמשך של ההרצאה שלנו דרך הציטטה הראשונה שהכנתי. זה מתוך כתבי הרבש, מאמרי דרגות הסולם, מאמר עניין יום כיפור. אומר הרבש כך: מדוע אינו מכפר ראש השנה אלא דווקא יום כיפור? ויש לומר שעל ידי התפילות של ראש השנה רואים את האמת, איך שיש לאדם אבונות, אז יכול לבקש כפרה על האבונות. לכן יום כיפור הוא אחר ראש השנה.
נו, זה מה שאמרתי, שאנחנו צריכים הרבה לתרוח לפני שאנחנו מגיעים ליום הכיפורים. אנחנו עושים הרבה מאמצים, אתם יודעים, אנחנו לומדים איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצה, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך אנחנו צריכים לבנות מקום בחיבור בינינו, ששם יתגלה הבורא, שהוא מתגלה לא באף אחד מאיתנו, אלא במקום המשותף בינינו. ולכן אחרי התרחה הגדולה, עבודה, בירורים, הגיעה, אנחנו מגיעים למצבים כאלו שמספיק משכנו על עצמנו המאור המחזיר למוטף בהגיעה משותפת, שבה בלבד בהשתדלות להיות בערבות בינינו, בזה שאנחנו רוצים לתמוך זה בזה, שכל אחד מאיתנו יהיה לו כוח מספיק להשתוקק לחיבור עם אחרים, שאני רוצה לעורר את האחרים שהם יהיו יחד איתי. וכך אנחנו מגיעים לגיבוש בינינו, והוא מביא אותנו לאור עד כדי כך מספיק, האור מקיף, אנחנו לא מרגישים אותו, אנחנו רק מרגישים תוצאה ממנו, מההשפעה שלו, שאנחנו מגיעים להכרת הרע דווקא. זאת אומרת שהתוצאה הראשונה מזה שאדם משתדל בלהגיע לבורא היא זה שמגלה רע שבו, שמפריע לו להתקרב לאלוקות, לרוחניות, לשלמות, לכל דבר, מה שהוא חושב שזה גבוה. הוא מגלה דווקא התחייה מזה, את הרע שבו, מצבים מאוד לא נעימים. וכאן צריכה להיות גם כן כוח החברה, תמיכת החברה, שהוא לא יברח מהדרך כל אחד ואחד, אלא על ידי כזאת העבודה הדדית הגיעו למצב שמצד אחד מאוד משתוקק להגיע לחיבור, להגיע להשפעה, להגיע לאהבה, זה נקרא להגיע לבורא, שלא יהיה לנו איזה הבנה שקרית שבורא זה משהו אחר. ומצד שני, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו שונאים את זה, לא מסוגלים, לא רוצים, רק לא זה בקיצור. עד כדי כך, החיבור זה שנוא עלינו. ומשני ההבחנות האלו מנוגדות, שאור המחזיר למוטב מביא לי, ולכל אחד מהחברים, אנחנו מגיעים לתפילת רבים, לצעקה כזאת פנימית מתוך ליבנו משותפת, וזה נקרא תפילת יום הכיפורים. אבל לפני זה צריך להיות גילוי הרע, והחלטה שאנחנו בכל זאת הולכים להיות מחוברים יחד, שזה נקרא שנה חדשה, ראש שנה, שינוי החדש.
אני רוצה לעבור לציטטה הרביעית לגבי הכרת הרע. אומר הרבש כך, מתוך מאמרי שלבי הסולם, קדושה וטהרה בעבודה. אומר הרבש, תחילת עבודתו היא הכרת הרע, היינו שירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש, וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירוש להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע.
זה קצת רחוק מהאדם הרגיל, הכרת הרע. אנחנו שמענו לא פעם כאן משפט כזה, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. בלבייט נקרא סתם אדם שלא לומד כחומת הקבלה, כי אז לפי טבע הדברים שהוא דואג לעצמו, לכן נקרא בלבייט. יש לו בית והוא בלבייט, הוא ככה עובד לרכוש כל דבר. אפילו אותה תורה שלומד גם כן זה כדי לרכוש, להיות יותר גדול, יותר חשוב, יותר ידוע, יותר שליט וכן הלאה. ויש דעת תורה, שתורה זה נקרא השפעה ואהבת הזולת. השניים ודאי שההפוכים. לכן, הרע יכול להיות שמרגיש בעל הבית, ואז כל דבר שהוא לא כל כך עוזר לו להגיע לרכוש, כן, בכסף, כבוד, שליטה וכו', זה אצלו נקרא רע. ואנחנו מדברים על הכרת הרע רק כלפי חיבור בינינו, כדי לגלות שם בורא. לכן עד שאנחנו מגיעים לרע הזה לוקח לנו הרבה זמן, כי אדם מטבע שלו, שהוא נמצא ברצון לקבל לעצמו, הוא כל הזמן בצורה פנימית כך טבעית בודק את הרע שלא יכול ליהנות. זה מה שמפריע לי למלות את עצמי, זה נקרא רע, וזה מה שאני על ידי זה מצליח להגיע למילואים שונים, זה נקרא טוב. ולפי התורה, לפי מה שאנחנו מדברים כאן על יצר הרע, שהבורא מדבר על היצר הרע, זה בכלל משהו אחר. בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין, זה יצר רע אחר לגמרי, שאנחנו עוד לא מגלים אותו בכלל. זה יצר רע שיתגלה רק בתנאי שאנחנו נתחיל להתקרב זה לזה, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. אז תחייה כנגד זה אנחנו נוכל לקבוע כיצר הרע, וכנגד היצר רע הזה יש שם האור המחזיר למוטב. כי אנחנו למדנו אתכם שאנחנו היינו פעם במצב שהיינו מחוברים יחד, כולנו יחד, כולנו יחד מחוברים, ואחר כך כדי ללמד אותנו במערכת הזאת מה קורה כאן, הבורא שבר לנו את הקשר בינינו. כן? אז כל הרע שאני מגלה זה רק אני לעומת האחרים. כל אחד כלפי האחרים. באף אחד בפנים אין רע. כן? זה לא רע. כן? הרע הוא שישנו אני ואתה ובינינו. אני מקבל דחייה ממך ולא רוצה להתחבר איתך. זהו הרע. ואנחנו כל הזמן, כל החיים שלנו, חושבים שרע זה בתוכנו. אז כאן זה הרע של בעל הביתים. רגע, איך כותבים? ככה? אולי. בעל הביתים. עין וזה היא. בעל, סליחה, זה הפוך. בעל הבית, ככה, בעל הביתים. זה הרע, שהם מגלים שבהם יש משהו שמפריע להם לתפוס את כל העולם. ואצלנו זה ההפך, הרע שבאנו, שדוחה אותנו מהזולת. ולכן, שמבקשים, אנחנו מתפללים, נותנים צדקה, חושבים על כל מיני הדברים שיכולים לעזור לנו, אין לנו עם מה לפנות לבורא חוץ מאם אנחנו פונים רק עם הרע שאנחנו דוחים את הזולת. רק על זה ישנה התשובה, אחרת לא. על שום פנייה אחרת הבורא לא עונה. סך הכל שאנחנו צועקים על העזרה בימי כיפורים, אם אנחנו לא פונים לעזרה באהבת הזולת, זה סתם הכל צעקות הפסיכולוגיות ולא יותר. כמו שמסבירים לנו בהרבה מקומות מקובלים, שזה לא נקרא תפילת רבים, רק תפילת רבים מתקבלת. תפילת רבים זה שאני מתפלל עבור חיבור של הרבים יחד.
לגבי העזרה מהבורא, בציטטה החמישית, בהומר הלימוד, אומר הרבש כך, זה מתוך מאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו, מאמרי שלבי הסולם, אומר הרבש. על ידי זה שלא יכול לצאת מהרצון לקבל לעצמו, ומרגיש שזקוק לעזרת השם, אז נולד בו הצורך, שהוא נצרך לסיוע מהבורא. ועזרתו הוא על ידי תורה, כי המאור שבא, מחזירו למוטב, כלומר שמקבל כלים דהשפעה.
האמת שאנחנו נמצאים באותו מצב שנקרא מלכות דאינסוף, עולם אינסוף. הבורא ברא רק דבר אחד, מציאות אחד בלבד, כזאת יפה עגולה, ואנחנו נמצאים כולנו כאן, כל הנשמות, נשמות, וכולנו מחוברים, מחוברים יחד במערכת מאוד מאוד מדויקת, קשורה עד פרט האחרון, וזה נקרא עולם אינסוף. ואנחנו נפרדנו מאותו מצב, כאילו נעשו כאן וילונות, מסכים כאלו, הסתרות, ולא מרגישים את המצב הזה. זה כמו שאדם, נגיד, שהוא קצת חולה, יש לו סחרחורת, יש לו איזשהו מין תשטוש בריאה, האוזניים נסתמות, הוא לא מרגיש, האף סתום, ככה מרגיש, ככה אתם יודעים, המצב הזה. אז אנחנו הגענו דרך כאלו מצבים, ההסתרות, הרפולים, למצב שלגמרי נכנסנו לחוסר הכרה. והמצב הזה שנכנסנו תחתיו לחוסר הכרה, כן, אחרי הרבה כאלו מצבים כאן בדרך, כן, הרבה כאלה עיגולים, כן, אז הגענו למצב שנמצאים בו אנחנו, נעשה ככה, כן, המצב הזה שהוא הקרוב אלינו, כן, הוא העולם הזה שבו אנחנו ממש מרגישים את עצמנו מנותקים מאותו העולם אינסוף שנמצא במרחק בין שני העולמות האלו. זה זמן, זה 125 מדרגות אנחנו לומדים, 125, בוא נגיד כאלו ההסתרות. ומה שאנחנו צריכים להתאמץ לחזור לאותו מצב. וההבדל בהסתרות האלו, שכאן אנחנו מנותקים לגמרי זה מזה, אין קשר בכלל, וכמה שאנחנו עולים, כמה שאנחנו עולים במדרגות האלו, זאת אומרת יותר מתקרבים, יותר מתקרבים ויותר מתקרבים ויותר מתקרבים לאותו עולם אינסוף, אז אנחנו יותר ויותר נמצאים בינינו בקשר הדדי. ובזה אנחנו בעצם מגיעים למצב השלמות ונצחיות. מה היה כתוב שאני לא אצא?
על ידי זה שלא יכול לצאת מהרצון לקבל לעצמו ומרגיש שזקוק לעזרת השם, אז נולד בו הצורך שהוא נצרך לסיוע מהבורא, ועזרתו הוא על ידי תורה, כי המאור שבא מהזירו למותר.
זה מה שרציתי להגיד, מה זה נקרא שאנחנו נמצאים באותו מצב, רק לא מרגישים אותו? שאם אני פונה פנימה, אם אני רוצה לעורר על עצמי איזשהו כוח התיקון, אז אני צריך כאילו לפנות פנימה, וגם אתה, חבר שלי, קצת יותר פנימה, לאותו מצב איפה שאנחנו נמצאים בפנים, יותר מחוברים. ואז מאותו מצב מגיע אלינו כוח ששם אנחנו מחוברים, שהוא נקרא תורה. ככה אנחנו מגיעים לתיקון. זאת אומרת, כמה שאנחנו משתדלים להיכנס בקשר בינינו, אנחנו מעוררים אותו כוח הטמון הסגור שם נמצא שם, שנקרא הבורא, וממנו אנחנו לוקחים את הכוח שמקשר.
אני חושב לפני שנתקדם לדברים נוספים, אולי נעשה שאלות עד מה שהיה עד כה. לפני שניגש לשאלות כאן באולם, אני רוצה לחזור על ההזמנה למי שיושב בבית מול המחשב או בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. תשלחו שאלות, עמדת האינטרנט שלנו מחכה לכם. כתובת האתר לשאלות היא kab.co.il. רואים באמת שבתי קבלה לעם הומים באנשים, וזה מאוד משמח בכל הארץ. אז תשלחו אלינו שאלות ואריאל ישמח לשאול אתכם אותם עבורכם. כן, כאן שאלות על מה שהיה לנו עד כה. אם אפשר את המיקרופון לכאן, תרימי רק את היד שהוא יראה אותך. מי שמרים את היד שישאיר אותה באוויר.
אני רוצה לשאול לגבי הכרת הרע. הכרת הרע היא פעולה מתמשכת, היא לא ביום אחד ופעם אחת.
כן.
ויום כיפור הוא בא אחרי בכמה צעדים, או שצריך לחכות לכל המכסה של הכרת הרע ורק אז יש יום כיפור?
רק אז. זה ודאי שתהליך הקומולטיבי, הרע וטוב מצטבר, טוב המטרה ורע התחייה שלי ממנה. דברים האלה, הקצוות האלו, הם צריכות להתרחק. אנחנו נמצאים כאילו מטרה ואני לעומתה, אבל מתחיל אני מאיזשהו האמצע. אני נמצא כאן, בינתיים. כאן. זה המצב שלי הראשון. וכשאני מתחיל ללמוד ולהתקרב לקבוצה, אני מגלה שהמטרה היא יותר ויותר כאילו טובה וגבוהה וגדולה. זאת אומרת, זה חשיבות. המטרה, וכאן זה שפלות עצמית. שאני לא מסוגל, חולשה, אין כוח להתחבר. שניהם ככה, זה מצב הראשון, אחר כך זה מצב השני, אחר כך מצב השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מצבים אני צריך לעבור כדי להגיע למצב, ואני לא יודע מתי זה יגיע, שהשני קצוות האלו הם יהיו אצלי מרוחקים לפי גודל הנשמה שלי, לפי נפח של הכלי הראשון שאני צריך לפתוח. כי עשה הכל גילוי הבורא אנחנו מקבלים בכלי, אין לנו אותו, אנחנו צריכים לבנות. אז כלי הזה, הנפח, זה בעצם ההבדל בין שני הקצוות הללו. אני צריך להגיע למידת מינימום של הכלי הזה, 10 ספירות שלה, כן, של של המלכות הזאת, של הכלי הזה, אבל זה, הם חייבים להיות 10 ספירות משלי, ואני לא יודע איזה. להגיד לכם עוד יותר מדויק, אם אני צריך להגיע לעולם אין סוף, ושם זה דרגה 125, אז אני צריך לרדת 125 מדרגות, ואחד חלקי 125 מהעוצמה שאני צריך להיות כאן בשורש שלי, שורש נשמה באין סוף. זה בעצם אותם 10 ספירות שאני צריך עכשיו שיהיה לי בכלי המינימלי שלי, ואז זה יהיה בשבילי שאני לא רוצה להתחבר יום הכיפורים, שאני כן מיד מתחבר שמחת תורה. אבל לרגע זה, לכלי כזה אני צריך להגיע.
בפעם אחת?
כן, פעם אחת. נגיד זה פעם אחת, שתיים, שלוש, ועוד ועוד ועוד.
בכל מדרגה?
לא, לא, לא. אין כאן מדרגות. זה לפני מדרגה ראשונה. זה לפני מדרגה ראשונה. זה לא מספר המדרגות כאן, 125. זה לפני מדרגה ראשונה מ-125 מדרגות.
אז יש לי בעצם הרבה ימי כיפור. זה מה שיוצא.
לא. בוא נדבר בפשטות, לא. מספיק את זה. כי אחר כך, כשאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, את צודקת שיש כל פעם הכרת הרע יותר גדול, אבל זה כבר אני נמצא במערכת קליפות. זה כבר עבודה אחרת. המדרגה הראשונה היא הכי בעייתית.
עוד שאלות. כן, לכאן את המיקרופון, קדימה, לשורה הראשונה. מאחוריך.
דיברת על בניית מקום בו מתגלה הבורא, וכיום רואים שנבנים הרבה בתי קבלה בכל הארץ ובעולם, אבל השאלה איך אדם באופן פרטי בונה את המקום הזה בתוכו בו התגלה הבורא.
הבורא נקרא מקום. למה הבורא נקרא מקום? כי בורא זה בו ורא. איפה בו הורא? במקום. איפה המקום הזה שאני יכול לגלות אותו? איפה מקום כבודו? כבודו, אתה יודע, יש כאלה מילים. מקום זה אני בונה, שהוא לא נמצא. זה יש רצון לקבל שבורא ברא, אחר כך שבר אותו לשניים, ואנחנו בקשר בינינו, כאן בינינו, בונים מקום שלא היה קודם. ביחס שלי אליך ואתה אליי, אנחנו בונים מקום, ובמקום הזה אנחנו מגלים בורא. הבורא ברא רצון לקבל אני ורצון לקבל אתה, אבל מקום הוא לא ברא, המקום אנחנו צריכים לבנות. לכן אנחנו מגלים, בונים את המקום ובו מגלים את הבורא. עכשיו שאתה אומר, אבל איפה בי המקום הזה נמצא? בי אין המקום, וגם בחבר אין המקום, רק בינינו. לכן תפילת רבים, חיבור בין רבים, זה בעצם הכל. כמו שאנחנו לומדים על אנחנו אומרים מלכות דאצילות, זה נקרא כנסת ישראל. מה זאת אומרת? שזה סך הכל הנשמות, שהם הנשמות האלו שמתחברות ביניהם, אז הם מגלות את הבורא. אף אחד לבד לא מסוגל לייצר מקום, זאת אומרת לא יכול לגלות את הבורא. שניים לפחות, מיעוט הרבים שניים. כן,
איך מתחילים?
מתחילים, באים ללמוד, ואו דרך אינטרנט או דרך ערוץ 66, או מגיעים לכאן, מתחילים, נכללים בקבוצה וירטואלית, פיזית, לא חשוב, אבל העניין הוא להתקשר יחד, שאנחנו צריכים להיות ככה. קודם כל צריכה להיות קבוצה, ועל זה אומר לנו, מסביר לנו בעל הסולם במאמר בחירה חופשית. אחר כך צריך להיות לימוד, על ידי לימוד אנחנו מזמינים אור המחזיר למוטף, זה נקרא אור מקיף. מתוך זה אנחנו מגיעים למקום, במקום הזה אנחנו מגלים בו אורה, בתוך המקום בורא. השלבים הם ידועים, יש ודאי שהרבה מאוד עבודה בפנים, שאנחנו בסך הכל מגלים את המערכת, אנחנו בזה שאנחנו בינינו בונים את הבורא. הוא לא קיים ללא נברא, אלא עד כמה שאנחנו בונים את המקום הזה מכל הצורות ההתקשרות בינינו, אנחנו בונים תבנית, מקום, מערכת, שלפי בניית המערכת שלנו, כך אנחנו מגלים אותו. הבורא בעצמו זה כוח הנעלם, לפני שאנחנו תופסים אותו, נקרא עצמותו. אנחנו מתוך החומר בונים צורה שבחומר, ובצורה הזאת אנחנו מגלים את הבורא. זה הוא מסביר בעל הסולם בהרבה מאוד מקומות. בהסתכלות פנימית חלק א' תס, רמח"ל, ארי, כותבים על זה הרבה מקובלים. כן?
כן, עוד שאלות. שם את המיקרופון.
בהמשך לשאלה שלו, למה המקום הזה לא קיים מלכתחילה?
כי אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. הבורא רוצה שאנחנו נהיה עצמאים. זה העצמאות שלנו. הוא נתן לנו כאילו ההתחלות, יצרה, יצר טוב, האור, תוכנית הבריאה שלו, שאנחנו מתוך כל הדברים האלה נרכיב את המציאות שלנו העצמאית בלעדיו כביכול, בעצמנו. בזה אנחנו מגלים את עצמנו קיימים בצורה עצמאית כמוהו. מטרת הבריאה שלו הוא שאנחנו צריכים להיות עצמאים. כמוהו זה נקרא שאני בונה את עצמי, וחוץ משאני בונה את עצמי, אני כאילו בונה אותו. כמו שהוא ברא אותי, הוא נתן לי הזדמנות, תראו איזה תחכום, הוא נתן לי הזדמנות לבנות כל המערכת ולבנות כביכול אותו. על ידי המערכת. בזה אני משיג לגמרי מציאות הבורא ונעשה כמו.
עוד שאלת. כן, כאן קדימה.
רציתי לשאול אם יכול להיווצר מצב, אמרת שיש 125 דרגות שאני צריכה לעלות בהן.
כן.
רציתי לשאול אם יכול להיווצר מצב שנתקעים בדרגה מסוימת ואז לא מצליחים להמשיך לעלות, ואז אם יש מצב כזה, אז זה בלתי נמנע שחייבים לקבל מכה מלמעלה כדי להתקדם.
נכון.
אז גם אם אני רוצה להתקדם לא דרך איסורים ואני לא מצליחה, אז אני בסוף אצטרך לקבל מכה כדי להתקדם?
למה? אם את רוצה להתקדם...
אם נתקעים.
לא נתקעים, למה שנתקעים?
זאת השאלה שלי, אם יכול להיווצר מצב שנתקעים איפשהו בדרגה
מסוימת. אם את רוצה להתקדם באור, בדרך תורה ולא בדרך איסורים, אין לך שום מניע. למה שאת צריכה לקבל מכות? את מייצרת מכות לעצמך.
אז לא יכול להיווצר מצב שנתקעים בדרגה מסוימת הרבה זמן ולא מצליחים להתקדם?
אז אני אומר לך, עוד לפני שמגיעות מכות מבחוץ, את מייצרת את המכות האלה מבפנים. על עצמך.
לא הבנתי כלום.
אז אני אגיד לך. יש איסורים שאני לא רוצה להתקדם, ואז נותנים לי מכות ואין לי ברירה, ואני בורח מהאיסורים ומתקדם. יש מצב שאני רוצה להתקדם, וכל פעם אני מגלה שאני לא מספיק מתקדם, ומזה יש לי איסורים. הם גם כן מכות, אבל זה מכות שמושכים אותי למטרה. כאלו מכות אנחנו צריכים בעצמנו לייצר. ואז אחרות לא יהיו.
בוא נשמע רגע, תכף ניגש אליכם, בוא נשמע משהו מהאינטרנט, אריה.
האמת שיש ממש הצפה פה מכל בתי קבלה לעם בארץ. יש כמה נהגים שדורשים ברור מבתי קבלה לעם, זה בסדר?
כן.
אז קודם כל שואלים מבית קבלה לעם באילת, מה המשמעות הצום ומה הקשר בינו לבין ואהבת לך כמוך?
קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו עוד נלמד, יש לנו בכתבי הארי, בכתבי הארי כל המנהגים של הארי ובשאר המצוות וכל שם כתוב, אנחנו לומדים את זה לפני תמיד לפני החגים, בהתאם לחג, אז אנחנו עוד נלמד את זה. אני יכול להגיד בצורה פשוטה, מנהגי יום הכיפורים כולם מכירים, אז אני לא חשבתי לדבר על זה. מנהגים שמפני שאנחנו מגלים שהיצרה שלנו, הרצון שלנו הוא פסול לחיבור, שאני לא רוצה להתחבר עם אחרים, אז אני רוצה לסגור את הרצון הזה, אני לא רוצה להשתמש בו בצורה כמו שהוא מופיע בי, ואז נקרא שאני נכנס לעינויים. זאת אומרת, לא רק צום, זה אכילה, שתייה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, סיכה. זה בעיקר שאסור ביום הכיפורים, וזה הכל כנגד חמישה דרגות שברצון נקבל. אנחנו למדנו שאנחנו ברצון נקבל שלנו נמצאים, יש בו חמישה דרגות, שורש א' ב' ג' ד', כך הוא נקרא, וכנגד זה יש לנו חמישה עינויים האלו, מה שאמרתי. ואם אני לא משתמש בהם, סימן שאני לא רוצה בכלל להמשיך עם אותו רצון לקבל, שאני לא יכול על ידו להתחבר עם הזולת. ואז בקשה שלי, אז תן לי לב אחר, רצון אחר. ואז מגיע לי אחרי יום הכיפורים, זאת אומרת אחרי הבקשה הזאת, אחרי הביקורת שלי ודרישה, מגיע לי כוח אחר, האור העליון שמשפיע ומשנה לי את הרצונות האלו להשפעה, לחיבור עם הזולת. כך אני יוצא מהיום הדין. אז יש כאן בזוהר מספרים על זה הרבה ודברים מאוד יפים. נו, בינתיים ככה. עכשיו, ברור שאכילה ושתייה, אכילה כנגד אור חסדים, שתייה כנגד אור חוכמה, סיכה, זה מיני שימושים ברצון נקבל. זהו. האור שאנחנו לא יכולים להשתמש, אפילו יש לנו מוח, עצמות, גידין, בשר ואור, השכבה האחרונה של הרצון נקבל, גם בזה לא יכולים להשתמש. ותשמיש מיטה זה ברור, כי זה כנגד הזיווק הרוחני וכן הלאה. כן,
עוד מעט נמשיך עם שאלות מהאינטרנט. כן, שם בבקשה את המיקרופון לגברת שליד הקיר. תרימי רק את היד, מי שמרים את היד שישאיר אותה, כי אחרת המיקרופון לא יוכל להגיע אליו.
ערב טוב. אתה מדבר על היצר הרע. עכשיו אתה אומר שהבורא ברא יצר רע.
כן.
עכשיו, אם הבורא יצר יצר רע, ואתה אומר שאנחנו צריכים להכיר את הרע שבנו,
אותו היצר רע צריכים,
כן, אותו יצר רע. כן. אתה מתכוון אולי שאנחנו צריכים לגלות את הטבע שלנו, כי הרע הוא לא, הוא ברא אותנו רע. זה לא ש... אני מתרגם את רע כמשהו שאני עושה במזיד.
לא.
אז יש טבע ויש רע במזיד.
לא. עכשיו, גם זה לא בגלל...
רק שנייה, רק שנסיים את זה.
אבל לא זה רע, זה לא רע.
הרע זה המצב שאנחנו נמצאים בו, לא?
לא.
זה היצר הרע?
לא.
אז מה זה? אוקיי.
זה, 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 זה כלום. זה, זה, תסליחי לי, בהמיות.
מה זה?
בהמיות. זה לא נחשב לא לרע ולא לטוב. הטבע.
אוקיי.
זהו, האריה שתופס איזה אילה ואוכל אותה, זה הוא רע או טוב?
במיעוט.
זהו, בדיוק okay. אנחנו כך.
אז מה זה היצר הרע?
מה שמפריע לי לאהוב את הזולת. בלבד.
הבנתי. אוקיי. אוקיי.
אני okay. שמח.
עכשיו, שאלה נוספת,
כן.
אם אפשר. אני לומדת דרך אגב בקמפוס. יש חברה שגם כן לומדת איתי, והיא נמצאת, נגיד את זה, בבלבלה.
מה זה בלבלה?
בלבלה, בלבול.
בלבול כפול.
בלבול בריבוע, כן.
יש בלבול ויש בלבלה.
כן.
הבנתי.
עכשיו, לא, אבל זה לא סתם בלבלה. זה מצבים...
זה מילה חדשה, כן?
זה...
פיתוח.
כשאני הגעתי ארץ, אני עבדתי ארבע שנים בחיל אוויר. ואז דברית שלי הייתה, למדתי מחיילים, שפתחתי פה ברחוב, הסתכלו עליי, הייתי אינטליגנט כזה, אבל עם זה...
עוצר מילים של הצבא.
לא, אבל אני רוצה להגיד, את המילה הזאת לא שמעתי.
אוקיי.
בחיל האוויר מבולבלים קצת, בלבלה זה יותר.
כן, בבקשה.
אבל זה לא סתם בלבלה, כי היא עוברת מצבים מאוד מאוד קשים. עכשיו... השאלה שהחברה פה שאלה עזרה לי ככה להעביר, לשאול את השאלה, כי חשבתי לוותר עליה. נראה ככה שמי שלא, יש את ה-1 חלקי 25. אם אנחנו נגיע למצב הזה, זה המצב הכי קשה, אתה אומר, לבנות את הכלי הזה, נכון?
לעלות למדרגה הראשונה.
לעלות למדרגה הראשונה זה
העלייה הכי קשה.
העלייה הכי קשה.
כן.
אז עד שאנחנו מגיעים לעלייה...
זה נקרא... ממש ויהפוך.
כן.
זה מהעולם הזה לעולם הבא, זה לעשות ממש אינברסיה הזאת.
360 מעלות.
כן, ממש היפוך. מה שאם כן, כל היתר מדרגות, ממדרגה ראשונה והלאה, הן דומות זה לזה, כמו אנחנו בטבע שלנו, קטן, יותר גדול, פחות חכם, יותר חכם, אבל יש כבר התאמה.
אוקיי. אז עד שאנחנו לא מגיעים לדרגה הראשונה, שהיא הדרגה הכי קשה לעלות אליה, אנחנו נצטרך לקבל ייסורים. גם אם אנחנו מאוד רוצים והולכים לקמפוס ולומדים ורוצים לראות לקבל את האור ולהאיר את הפנס כלפי פנים ולא במילים, אני אומרת כרגע, אני מוצאת חן בעיני הבורא, אני עוד אקבל את הייסורים שלי, חכי.
למה?
כי ככה זה נראה, שאני אני צריכה לבנות את הראייה הזאת, הפנימית, זה לוקח זמן, זה המדרגה הכי קשה. אז מן הסתם אני צריך לסבול ייסורים.
אבל קודם כל זה לא נכון. אם יבוא, יבוא. אבל תגידי לי, למה אני צריך, אם אני מקבל בדרך איזה אכזבות, קושי, איזה נתקע במשהו, חולשה מתגברת, למה אני צריך להגיד שזה אלו היסורים? למה אני לא צריך להגיד ההפך, שאני בונה מכל אלו המעצורים למיניהם, ברגש, בשכל, בבלבולים, בכל מיני דברים. אני בונה מזה תבנית, כי אני לא יודע מה זה רוחניות. שאני נתקע פה ושם, פה ושם, את יודעת, כמו יש צעצועים כאלו שהם נעים עד קיר, אחר כך פונים שוב לתנועה, שוב ככה נתקעים. אז אם, שאני ככה הולך לכל מיני מקומות ונתקע, אני בעצם בינתיים עושה סקירת המצב, המפה אני בונה בי. אני בי מצייר את כל התנועות האלו, במה כן, במה לא, במה קיבלתי, באיזה אכזבה, באיזה אכבדת הלב, במה כן ולא. אני מזה דווקא מגלה את המקום איפה שאני נמצא, וקודם לא הייתי יודע עליו שום דבר.
אבל בספר שמעתי, במאמר אין עוד מלבדו, נאמר...
את לומדת בקמפוס?
לומדת מכל מה שאני יכולה, מהטלוויזיה, מקמפוס.
כן, איזה מאמר?
אין עוד מלבדו.
כן.
רשום שם שאנחנו לא יכולים להבין מדוע כעת אנחנו מוצאים חן בעיני השם, ככה הוא מגדיר את זה, מוצאים חן בעיני השם, ומדוע פתאום אנחנו מקבלים את הירידות האלה. אז אין לנו את ההבנה כדי לעשות המפת ניווט הזאת שאתה אומר. כי אנחנו מקבלים מכה, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים להבין שזה, אני מאוד מקווה שהחברה שומעת, מאוד מאוד, אבל אנחנו מבינים שזה, הבורא מנסה לנווט אותנו. אבל הבעיה היא שכאילו, להבין את זה. כאילו, איך אנחנו מבינים ואנחנו לא יכולים להבין, או שאנחנו כן יכולים להבין? נורא קשה.
אני מקווה ששאלה הסתיימה, כן?
כן, כן, זהו, בזה סיימתי, כן. סיימתי.
בסדר גמור. אז, קודם כל, תודה. על השאלה, אני מבין, יש פה כמה שאלות, באמת. קודם כל, אנחנו לא יכולים בהתקדמות שלנו להיות חכמים. כי אנחנו לא מבינים מה קורה איתנו. אנחנו צריכים רק ללחוץ קדימה. באמת. אין חכם כבעל ניסיון. את אומרת, אנחנו נתקעים, אנחנו לא יכולים לבנות את המפה. תראי עד כמה שכן. בכל זאת, יש הבדל. אדם שלומד כמה חודשים בקמפוס, ואדם שממשיך אחר כך ללמוד עוד כמה חודשים, ועוד ועוד. בכל זאת, ניסיון מביא להרגשות חדשות ולאיזושהי הרגשת המבנה הפנימי, ואחר כך העיקר שוודאי שזה לא ניסיון ולא אנחנו, אלא זה האור המחזיר למוטף. שכנגד כל מאמץ ומאמץ שאני מפעיל, יש עליי איזו עיירה קטנה שכנגד מאמץ הזה מופיעה, ואני רוצה או לא רוצה, היא פועלת ומסדרת לי את הרצונות ומקדמת אותם לצורת הגילוי. זאת אומרת, לתבנית שבה בדיוק התבנית הזאת תהיה דומה לבורא. הבורא נוחת 125 דרגות, מקטין את עצמו, ואני צריך לדרגה ראשונה מ-125 מלמטה לתאים את עצמי אליו. ואז אנחנו ניפגש. זה נקרא זיווג בינינו. הדביקות המינימלית הזאת במדרגה התחתית, כן? אז זה קורה על ידי זה שהוא נוחת כל פעם, מאיר עליי המאור הזה, ואז אני למצב הזה מתקדם. וזה קורה, בהחלט, צריכים עוד לתת קצת הגיעה. עכשיו, בקשר לחברה שלך נמצאת בדיכאון, כן, את אומרת? אז, בבלבול. בלבול זה דווקא דבר מצוין. אני מאוד אוהב, עד היום שאני נכנס לאיזה בלבול, אני ממש מתפרץ בשמחה. אני אומר לך ברצינות, כי בלבול זה נקרא כניסה להבנה חדשה. בין מדרגה למדרגה, בין הבנה להבנה, תמיד בלבול. תמיד אנחנו מבולבלים, ועד כדי כך שוכחים הכל. יש סיפורים על מקובלים ששכחו א' ב'. יש כאלה סיפורים שהם לא ידעו. אני לא רוצה לספר מזה בשביל מה, אבל תרגישו מחיקת הזיכרון טוטלית. אני לא זוכר איך קוראים לך. אני לא מבין, ולא זוכר, הכל משונה, הכל מוזר, הכל לפעד כדי כך, יש כאלו רגעים. אבל שנמחקת מדרגה הקודמת ובאה מדרגה החדשה, ישנם כאלו מצבים. וזה ממש אדם עובר מעולם לעולם, בהתפעלות שלו הפנימית. ולכן בלבול הוא זה מצוין. רק צריכים להמשיך. ממש בכוח ללמוד. אי אפשר. אבל אני עושה אז כל מיני עבודות כאלה, מסדר כל מיני טקסטים, עושה עבודה יותר מכנית. זהו, שהיא תתחיל לקצר איזה מאמר, בדרך כלל ממליצים לעשות. כל מיני דברים כאלה. ככה, לקחת אותו עינון מלבדו, לעשות ממנו חצי. ככה. זהו. ואז היא עוסקת בתורה, ומאור מחזירו למוטב, והיא עוברת לא על ידי מכות, אלא על ידי מאור. כך. נו, ועוד נעבור. ועוד.
שם, בבקשה, את המיקרופון.
שלום. רציתי לשאול לגבי תפילה. דיברת קודם, אני שומעת מצד אחד שהבורא רוצה רק לתקן, שהנברא יבקש לתקן את יצר הרע, יבקש להתחבר, ותו לא, אי אפשר לבקש שום דבר חוץ מזה. מצד שני, שמעתי גם בקמפוס, למדנו, שאם אדם מבקש, לדוגמה, עבודה טובה יותר, או זוגיות טובה יותר, שהיא כן למען מטרה רוחנית, שהוא כן בדרך, אז הזה הוא כן נהנה. אז אני קצת מבולבלת.
לא, למה לא? אין כאן מה להתבלבל. אם אנחנו רוצים להתקדם ולצורך ההתקדמות שלנו לרוחניות, אנחנו זקוקים לעוד כל מיני דברים בדרך שהבורא יצב אותנו כאן לעולם הזה שאנחנו חייבים בהם גם כן לעבור, אז הם נמצאים בדרך ואין הבדל בין גשמיות לרוחניות, וודאי שאנחנו כך מקבלים סיוע. אבל את אומרת תפילה, יש לנו גם כן כפרה
ולסליחה.
יש לנו כמה דרגות ש סליחה, כפרה ומחילה. כן. אז קודם כל אדם צריך להגיע למצב שהוא נמצא בכפרת עוונות, אחר כך למחילה ואחר כך בסליחה. זאת אומרת, יש כאן שלושת דרגות כאלו, שאחד הוא מבקש התפילה שלו על הכניסה לרוחניות, השנייה זה על להשפיע, על מנת להשפיע, על תשובה מהירה, והשלישית היא תשובה מאהבה, לקבל מנת להשפיע. יש לך הגדרות?
כן, אז בואו אולי אני אקרא את זה. מתוך חומר הלימוד שהכנו, אני אקרא את ציטת המספר ה-11 לגבי מחילה, קודם כל. מחילה, מלשון מחליה לשבח, היינו, דווקא על ידי תשובה מאהבה,
טוב, היא האחרונה.
שזדונות נעשו לו כזכויות, נמצא שהוא מחלה את הזדונות לשבח, היינו לזכיות.
מחילה, זה כבר אהבה. זה דבר השלישי.
סליחה, מלשון ושילח את בעירו, היינו ששולח את הזדונות ממנו ואומר שמהיום והלאה הוא יעשה רק זכויות, שזה נבהן לתשובה מיראה.
כן, אז זה סליחה.
סליחה. שזדונות נעשו לו כשגגות.
זה להשפיע על מנת להשפיע, חפץ חסד, בוא נגיד. כך. דרגת הבינה, זה דרגת הכתר. כאן כולם לומדים קמפוס, אז אני כבר... כן. אבל מובן, כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע, וזה להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע. כן. עוד? מחילה, סליחה וכפרה.
כן, לכפרה יש פה הגדרה קצת יותר כוללת מכתבי בעל הסולם. הוא כותב, צריך כפרה, היינו שלא יראה את מצבו הדל איכשהו בתכלית השפלות, ולא יזכור את מצבו בכדי שיהיה לו מקום לקבל שמחה. היינו על ידי שיוכל לעסוק בתורה ועבודה. ואז כשיהיה לו שמחה, אז יהיה לו מקום לבקש שיתחבר עם המלך. כי אין השכינה שורה, אלא במקום שמחה. לכן מקודם צריכים כפרה.
כן, זה דבר הראשון. מה זאת אומרת? שאני נמצא, כמו שגברת אמרה, ברע, אני לא רוצה להרגיש את הרע. לא בגלל שרע לי, אלא בגלל שרע מרחיק אותי מהבורא. ואז אני מבקש על זה את התיקון. וזה נקרא כפרה. לא להרגיש את הרע, כן? מה מפני שבזה הוא מרשיע, כן? את השם. בסדר? זה נקרא כפרה. אז מתחילים מכפרה, אחר כך סליחה, אחר כך מחילה. אני יכול להיכנס פנימה לכל המצוות שקשורות ליום הכיפורים. אם אתם רוצים לשאול על זה, ככה, בקשר לחומת הקבלה. האמת שזה מצב מאוד גבוה, העליות העולמות, שזה ממש, אין עלייה יותר גדולה מכל העליות, זה נקרא נכון שבת שבתון, שזה עלייה מיוחדת. האור שבא הוא אור מיוחד, כי מה הוא עושה? הוא עושה לנו בעצם התיקון הכי גדול, כי אדם נמצא במצב המנוגד ביותר לקדושה, והוא מכיר ויודע את זה, ויודע מצד אחד ששום דבר לא יכול לעזור לו מעצמו, ומצד שני בכל זאת בטוח שרק הבורא, ואם כן ירצה, יכול לעשות. זאת אומרת, האור העליון כן יכול לבצע תיקונים, אבל מתוך כל הניסיון שלו אמר, כן, כמו שכאן גם כן דיברו, הוא לא יודע, מצד אחד כן יודע שזה צריך לקרות, מצד שני הוא כבר נמצא בחוסר אונים, כי לא ראה אף פעם שזה יקרה, שזה קרה. ואז המצב הזה הוא באמת מזמין אור ממקום גבוה מאוד, מראש דעת צלות. כן. מה רצית לקרוא?
רציתי לקרוא לגבי המצב הזה, אתה מזכיר אותו כבר כמה פעמים היום, של תפילה שלמה. בעל הסולם אומר כך באיגרת נ"ז, ציטטה השישית בהומר הלימוד שלנו להיום, מצב של תפילה שלמה. אין מצב יותר מאושר בעולמו של האדם, אלא בשעה שמוצא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו.
זה מצד אחד. אז מרגישים רע. כן.
כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות, ותרופה אין. כי אז...
מצב מאוד לא נעים, כן? זאת אומרת, עד הסוף, סופית. לא יכול לעזור לכלום.
כי אז ראוי לתפילה שלמה לעזרתו יתברך.
זה מפני שהוא גם כן בכל זאת עסק בביטחון. זה תמיכת הקבוצה והערבות וכל האור שמאיר לו, ככה כמקיף רחוק.
שהרי יודע בביטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו התועלת. וכל עוד שמרגיש איזה כוח עבודה מצידו עצמו, אין תפילתו שלמה.
להגיע למצב המיואש לגמרי, עד כמה שזה טוב. את רואה? נקווה שהיא רואה אותנו.
עוד שאלות. כן.
הדרך היא באמת בנויה ממצבים קיצוניים, מנוגדים, מטוב לרע, מרע לטוב. אנחנו צריכים רק לדעת דבר אחד. אנחנו צריכים להשתדל לעלות מעל שני מצבים האלה בידיעה. אני לא רוצה להיות תלוי בהרגשה שלי, גם רעה וגם טובה. לא. אני חייב להיות למעלה מהם. וזה אפשר לעשות רק בכוח הקבוצה, שהם נותנים לי תמיכה, ואז אני מחזיק בהם, ולא חשוב כמה דברים שאני עובר רעים או טובים, והם יעברו מהר, ואז בהחלט דרך התקצר מאוד. זה הכל תלוי שאני מחזיק באמת ושקר ולא במר ומתוק, שאני רוצה את האמת.
כן, מיקרופון לשם בבקשה.
שלום, אני דורון, קבוצת מודיעין. בשבוע שעבר אתה אמרת שאצל המקובלים זה בכלל יום של שמחה.
גם היום אמרתי.
כן. עכשיו, איך זה בכל זאת מסתדר עם ויניתם את נפשותיכם?
ואיך?
כתוב הרי ויניתם את נפשותיכם.
עינוי.
דבר נוסף שרציתי לבקש, אם אתה יכול
לתאר... לא, אם אני מגיע, כמו שעכשיו קראנו, שאין, מה הוא אומר?
אין עוד מצב יותר מאושר.
אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שהוא מוצא את עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו. זה בדיוק נושא של יום הכיפורים. שאנחנו מרימים את הידיים, אנחנו לא מסוגלים לתקן את עצמנו. להגיע לאהבת הזולת אני לא יכול. תעשה משהו, אני מאוד רוצה להגיע לזה, אני בטוח שלא מסוגל. עכשיו, אני, באמת עכשיו אני יכול רק אליך לפנות. אתה מבין? המצב שיותר מלפנות אליך אין לי מה לעשות. לכן זה נקרא תפילה שלמה. ולפני זה סתם צעקות. צועקים ככה, אתה מבין? אבל זה, אף אחד לא מתחשב בזה. הבורא לא מתחשב. הוא מתחשב רק בשלמות. כי בעצמו שלם אנחנו צריכים לצעוק בתפילה שלמה. לכן אמרתי שכמה אלפי שנים אנחנו צועקים, סתם.
בכל זאת אמרת שזה היה יום של שמחה אצל המקובלים.
ודאי שזה יום של שמחה. מה הוא כותב? אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם. נו, ודאי ששמחה. איך יכול להיות שלא, שעכשיו, פעם ראשונה, בי הצטברו כל מיני יוצרות, תנאים, שאני יכול ממש לצוק לו, לבקש ממנו. יש לי נקודת מגע הראשון.
אתה יכול לתאר בבקשה את הימים שלך עם הרבש בימי כיפור? איך אתם התנהלתם? אם זה היה כל הזמן בבית כנסת או שעשיתם דברים אחרים?
שמעתי ממנו שפעם בא לסולם, שאצלו בבית היו מתפללים ביום כיפור, במקום שעה וחצי התפללו ביום כיפור אפילו 3 שעות רצוף. והוא ממש אמר, מה קרה לכם היום? שם הגיע מישהו. תפילות היו מאוד קצרות. ביום כיפור 1.5 שעה. בדרך כלל בשבת מתפללים 2 שעות. אתה יודע? לא? אז אצלו זה היה מאוד מאוד הכל מצומצם. מאוד לעניין. הוא היה... ודאי ששומר על כל הדברים, אבל בצורה מאוד פשוטה. אם היית מגיע לרבש גם ביום הכיפורים וגם בימים האחרים, האדם הזה היה מתנהג בדיוק לפי מה שכתוב, ולא יותר ולא פחות. אין למקובלים מנהגים חיצוניים, מה שבדרך כלל בעם, כי הם לא מחשיבים את החיצוניות. לא ראיתי מקובל, כמה שבזמני חיפשתי אצל מי ללמוד, לא ראיתי אף מקובל שעושה תשליך. ראיתי הרבה מקובלים שלא עושים כפרות, כי זה מנהג מאוד עתיק כזה, ברברי. הוא לא בדיוק, אמנם שערי כותב על זה הרבה. אבל לא בצורה גשמית, אם זה לא מסכימים גם כן הרבה הראשונים וגאונים וכן הלאה. זאת אומרת, המנהגים הם מאוד מאוד פשוטים, כי זה מקובל, הוא מרגיש שהוא לא כל כך נמצא בעולם הזה עם כל המנהגים האלה. יש לו כל העיסוק בין הנשמות, ברוחניות, ועולם ההוא הוא מרגיש לעומת עולם הזה הרבה יותר חזק. ב-12 שנה שהייתי ליד רבש, פעם אחת היינו בכותל. פעם אחת, סך הכל, היינו בכותל. פעם אחת או פעמיים היינו בקבר הארי. וכך הוא היה עובר ליד זה וממשיך למטה לרדת. מלמעלה למטה, דרך הבית קברות. דבר היחידי שהיה ממש עוצר וככה נכנס לכוונות במירון, בציון של רבי שמעון שם, מאחורה. כן, זה דבר היחידי. מקום היחידי שהייתי רואה שהמקום השפיע עליו. אני אומר ברצינות, ואני הייתי ליד איש הזה 15 שעות ביום, במשך 10 שנים נגיד, שנה, חצי שנה ראשונה, אולי לא כל כך, אבל 12 שנה, כן. אז אתה לא יכול בכלל להגיד מבחוץ מי הוא מקובל ומי לא. המנהגים שלהם חיצוניים הם כאלו. ראיתי מקובלים שהולכים בשורטים, כן, חולצות כאלו, טריקו. אני אומר ברצינות, אתה לא יכול להגיד שום דבר, כי כל העבודה היא פנימית.
אני רוצה לקרוא בקשר לזה משהו שכותב בעל הסולם, ציטטה 15 בהומר הלימוד שלנו. יש, הזכרת את תפילת יום הכיפורים, אז יש מושג מרכזי בתפילה על חטא שהטענו לפניך וכן הלאה. הוא אומר בעל הסולם כך, מאמר שמעתי קס"ז: שיוכלו להרגיש החטא צריכים להודות על החטא, ואז אפשר לבקש סליחה. ואם אומרים על חטא ולא מרגיש החטא, איזה הודעה נקרא זה? הרי הוא אומר בליבו שלא חטא, ומה שאומר בפה וליבו בא לעימו, בטח שכלום לא שווה ההודעה כזאת.
כל העבודה שלנו היא בלב. לא שאנחנו מזלזלים חס ושלום בכל המנהגים, ואנחנו עושים אותם יחד עם העם, כי זה תרבות, זה מסגרת של העם, אנחנו חייבים, וכל המנהגים האלה יש להם שורש שוחני. ולכן כשאנחנו נכללים עם העם בחגים האלו, אנחנו מבצעים כל הפעולות האלו כדי להתחבר לעם דרך מנהגים האלו. אתה מבין? לא שאני דרך מנהגים האלו מתחבר למעלה, אני לא צריך את המנהגים האלה חיצוניים לעשות בידיים ורגליים וכל הדברים. אני, יש לי חיבור משלי. אבל לעמך שמבצע אותם, ואני רוצה להיות בהם, כי בתוך עמי אנוכי יושבת, שאני רוצה לגלות שם את הבורא, בהתחברות איתם, אז המנהגים שהם מקיימים, נגיד באותו יום הכיפורים, ואני מקיים יחד איתם, זה בשבילי יכולת להתחבר עם העם, ולהביא גם כן דרך הקשר הזה איזה תוספת לתיקון. ככה זה. וכך מקובלים לכן עושים. כן?
נלך למשהו מהאינטרנט, בבקשה אריה.
אולי משהו ככה לסיום השיחה. שואלים מהרצליה, מה המשמעות הרוחנית שבמוצאי יום כיפור שמים יתד לסוכה?
טוב, מיד אחרי זה שקיבלנו ביום כיפור את ה, גם כפרה, גם סליחה וגם מחילה, שלושת הדרגות האלו, אז אנחנו צריכים להתכונן עכשיו לתיקון הכלים שלנו. אותו הכלי שקיבל עכשיו את הכניסה לרוחניות, אנחנו צריכים עכשיו להכין אותו. אז אנחנו מכינים אותו דרך הספירות האלה, כתר חומה בינה זרם בין מלכות. אנחנו מכינים אותו עד יום הראשון של הסוכות, ואז אנחנו נכנסים בקבלת האורות דרך הסוכה, דרך הסכך. על זה יהיה לנו עוד שבוע הבא, כן?
כן, בשבוע הבא נדבר על סוכות.
אנחנו נדבר על סוכה, איך אנחנו מושכים את האור המקיף דרך סכך. סכך זה מסך, למה בונים סוכה, למה סוכה יותר מ-20 אמה היא פסולה, זה 10 ישר ו-10 דור חוזר, וכולי, על כל הדברים האלה, 4 אמות, כל הגמל טפחים, כל ההגדרות האלה שיש בסוכה, אנחנו נלמד אותם מתוך מבנה הכלי שלנו, איך הנשמה בנויה, שזה הכל, סוכה זה מסמלת לנו את הנשמה שמקבלת את התיקונים דרך הסכך, האור שיכול לבוא אלינו ולאט לאט לתקן אותנו דרך שבעה ימים, ואז אנחנו מגיעים דרך שבעה ימים האלו לתיקון חסד דבורה תפארת נצחות יסוד מלכות ליום השמיני עצרת, שבזה אנחנו מגיעים לשמחת תורה. עצרת זה נקרא שאין יותר תיקונים, ושמחת תורה זה שהאור יכול להתלבש בכלי המתוקן, ואז אנחנו יוצאים מהסוכה בשמחה וכבר יכולים להמשיך את התיקונים שלנו אחרי קבלת האור בסוכות עד פורים.
לפני סיום, יש פה איזושהי ציטטה שאני חושב שקצת תסכם לנו את כל השיעור הזה. זה הציטטה התשיעית בהומר הלימוד לגבי המושג של תשובה. אומר בעל הסולם באיגרת חף ה', יש לדייק על לשון תשובה שהיה צריך להיקרא לשון שלמות, אלא להורות שהכל ערוך מכל מראש, וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. רק עבור נהמה דקיסופה, להם ביזיון, יצאה הנשמה בסוד הצמצומים עד שמתלבשת בגוף האחור, ורק בסגולתו היא חוזרת לשורשה לטרם הצמצום, ושכרה בידה מכל המהלך הנורא שעשתה, שכללות השכר הוא הדבקות האמיתי, כלומר שהתפטרה מנהמה דקיסופה, כי כלי קבלתה נהפך לכלי השפעה, ושווה צורתה ליוצרה.
זאת אומרת, אנחנו יצאנו מהאין סוף שהיינו כאן בכוונה 125 מדרגות הירידה, זה כמו 125 עולמות ממש כך, ואנחנו צריכים לחזור בחזרה בהגיעה שלנו, ובזה אנחנו מתקנים את עצמנו בהתאמה לבורא. זה בסך הכל. אז בעצם זה כל השינויים האלו וכל העולמות האלו, העלמה וגם כן העולם הזה, הם קיימים סך הכל בדמיון שלנו. אין כלום, יש רק עולם אינסוף. הבורא ברא רק מציאות אחת. כל היתר זה ההסתרות שלנו, הבלבולים, הרפול, ולא דברים ממשיים. אנחנו רק צריכים להתגבר, להתגבר, להתגבר על הבלבולים האלו, מה אומרים? לא.
על הבלבלה.
ונזכה לדבקות. זאת אומרת, נזכה לראות, להרגיש, לגלות מצב שבו אנחנו ממש נמצאים קבוע, גם עכשיו. רק צריכים לתקן את החושים.
זהו, סיכום לדברים.
סיכום פשוט. לבדוק את הרע שלנו לגבי ואהבת לרעך כמוך, להביא את הרע הזה לבקשה, לתיקון, נתחבר יחד, נגלה את הנצחיות שלמות שלנו, נהיה מעל כל המציאות.
אז עם המילים האלה בואו רק נגיד מה יש לנו בשבוע הבא. כמו שאמרנו, יום שני הבא, יום פתוח בכל בתי קבלה לעם ברחבי הארץ. כאן בפתח תקווה זה לא יתקיים, כי כאן זה קצת יותר מסובך, אבל כל בתי קבלה לעם האחרים, מי שגר באזור המרכז יכול לגשת לבית קבלה לעם בתל אביב. ויום שלישי, הוויה ושמע קבלה כרגיל. תודה שהייתם איתנו, תודה על השאלות ששלחתם לנו. ניפגש כאן בשבוע הבא, עד אז שיהיה לנו כל טוב, להתראות וצום קל.